להלן שיעור מפי ראש ישיבת צום עומר עמכם, כבוד הרב שלמה עופר שליט"א. בי רצון שהשיעור והחיזוק יפתח לפני כל שומע את שערי הקדושה וההצלחה.
היינו למעשה באמצע תורה ד', תורה מאוד ארוכה, תורה ד', סעיף ח'. קצת סיכום קצר, כל התורה ד' מדברת על העוונות שחקוקים על עצמותינו. באופן כללי יש עניין, כמו שברמב״ם כתוב, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד. זאת אומרת, ברגע שאין את אחד מהחלקים האלה, התשובה היא לא שלמה. כשאצל רוב האנשים החלק השלישי הוא המסובך והקשה ביותר. כי להתחרט יש לב, ולהתוודות יש פה. אבל לקבל קבלה שאני לא חוזר על אותם מעשים, זה מאוד לא קל. במיוחד בעניינים של התאווה והיצר. זה לא קל. זו צרה של כולם. ובשביל זה צריך הרבה כוחות. ובין היתר, הוידוי דברים לפני תלמיד חכם, יכול מאוד להועיל להיכנס לשלב הבא של קבלה לעתיד, שאני יכול לקבל עליי לא לשוב ולחטוא. בכלל ראינו אצל כל תלמידה בעל שם טוב, המגיד ממזריץ', גם בציטל הקטן, רבי אלימלך מליזנס, כותב של התוודות לפני אפילו חבר טוב שהוא ירא שמיים, ולספר לו את כל ליבו. הרב כאן אומר שהוידוי דברים לפני תלמיד חכם גורם שהחטא יוצא מהעצמות. כביכול, אדם מזדכך על ידי שהוא עושה וידוי דברים. עכשיו, הגענו פה לסעיף חטא, למדנו הרבה זמן את כל העניינים האלה, אז מי שירצה לשמוע, אפשר לשמוע בהקלטה, אבל חייבים להמשיך הלאה. תורה חטא, סעיף חטא, אז רבנו עכשיו לוקח כמעט את כל התורה ומנסה להלביש אותה לתוך מאמר של הגמרא בסוטה בדף מ' א'. אז הוא מביא כאן את תחילת המאמר מהש"ס. משל לאחד שהיה מהלך בדרך באישון לילה ואפלה, הוא מתיירא מפני הקוצים ומן הפחתים, מחיירה. זה בעצם מבוסס על הפסוק, בהתהלכך תנחה אותך, שוכחה תשמור עליך, והקיצות היית שיחך. כאן הגמרא אומרת, משל האדם שהיה מהלך באישון לילה ואפלה, הוא מתיירא מן הקוצים ומן הפחתים ומן הברקנים, ומחיה רעה, ומן הליסטין. רבנו ידבר על כל עניין פה, של הפחדים האלה, ואינו יודע באיזו דרך מהלך, נזדמנה לו אבוקה של אור, כמו איזה נר, ניצל מן הקוצים ומן הפחתים ומן הברקנים. ועדיין, הגמרא אומרת, מתיירא מחיה רעה מן הליסטים, ואינו יודע באיזו דרך מהלך. כיוון שעלה עמוד השחר, התחיל להאיר היום, ניצל מחיה רעה מן הליסטים, ועדיין אינו יודע באיזו דרך מהלך. כבר שלוש פעמים כתוב לנו, אינו יודע באיזו דרך מהלך. הגיע לפרשת דרכים, ניצל מכולם. גמרא תמוהה, כמובן שאפשר להסביר אותה בדרך המוסר, אבל רבנו הקדוש מעמיק בה יותר. והעניין הוא שבסופו של דבר אדם ניצל מכולם. בואו נראה איך זה נכנס פה לעניינים. רבנו מתחיל להסביר כאן, להעתיק כאן את הגמרא, משל אחד שם מהלך בדרך באישון לילה ואפלה, מתיירא מן הקוצים, פחתים, חיירה, ליסטים, אינו יודע באיזה דרך מהלך. כי זה ידוע שכל המידות רעות ותולדותיהן נמשכים מארבעה יסודות, מארבע מרות. בזוהר כתוב שיש ארבע מרות, יש מרה אדומה, ירוקה, לבנה ושחורה. כתוב בזוהר בכמה וכמה מקומות. המרה היא החלק שבעצם עשוי לגרום לאדם עצבות, דכדוך, עצבות של סיטרא אחרא. לכן כתוב בכמה מקומות מרה דלילית, למד יוד למד יוטה, שמייללת ובוכה וגורמת לאדם להסתכל תמיד על הרע, גורמת לו קץ כל בשר, עין רע, לא לראות את הטוב של השני, לא לראות את הטוב של עצמי, לא לראות את הטוב של העולם, ולהיות תמיד, מה שהיום קוראים בלשון של הרחוב, להיות פסימי כזה, לראות את הכל רע. עד צדיק גדול, קראו לו בשמחה בוני מפשיסחה, הוא פעם אמר לתלמידים שלו, לפני שהוא נפטר, הוא אמר להם שני כללים, שני דברים חשובים. דבר אחד, שיש לו כל אדם שתי עיניים. בעין הימנית, לראות תמיד את הטוב. העין השמאלית, כביכול, במשל, היא רואה רע. אז אם אתה כבר, אם כבר היא, יש לה איזה פונקציה לראות רע, אז לראות את הרע של עצמי ולא את הרע של אחרים. וגם זה, רבנו הקדוש דיבר על זה, שצריך להשתדל לדון את עצמו, לעשות בדק הבית ולשפוט את עצמו. אבל בסופו של דבר, צריך לדעת שאדם צריך גם להרים את עצמו וגם למצוא בעצמו איזשהם נקודות טובות, איזשהם נקודות זכות. הכלל השני שהצדיק הזה אמר לתלמידים שלו, זה היה מעין צוואה, שכל העולם הזה, עם כל היגונות והנחות והצרות והמחרובים, לא שווה אפילו הנחה אחת. הנחה אחת. הנחה בלשון יותר טענה, מרירות, לא טוב לי. ידוע סיפור שהאמנו אומר ששואלים את האדם מה שלומך, והוא אומר, לא טוב. אז אומרים לו, זה לא טוב, נראה לך עכשיו מה זה לא טוב. כששואלים את אדם מה שלומך, והוא אומר, טוב, ברוך השם, אומרים לו, זה טוב, עכשיו נראה לך מה זה טוב. נמשיך עליך טובה, טובה רודפת טובה. ישנם ארבעה יסודות, אש, מים, רוח ואפר, מארבע מרות, כמובן במשנת חסידים, עצבות בתולדותיהן, נמשכים מדומם, עצבות זה יסוד האפר, זה גם שייך דרך אגב לארבע עולמות העליונים, עולמות הביה, הצילות, בירה, יציאה ועשייה, אז העצבות שהיא יסוד האפר היא עולם העשייה. בתולדותיהן נמשכים מדומם. כל העצבות והעצלות זה נמשך מיסוד האפר, שזה בעולם העשייה. וכמובן כאשר מתקנים אותם, אז זוכים לשפלות וענווה. נפשי כאפר לכל תהיה. כי אפר אתה ולאפר אתה שוב. כלומר, בכל יסוד יש את החלק הלא טוב שלו, ויש את החלק הטוב. וצריך לברר את הטוב מהלא טוב. תאוות רעות ותולדותיהן נמשכים מצומח, שזה יסוד המים, שזה עולם היצירה למעשה. יסוד המים זה עולם היצירה, ונמשכים מצומח. אז כל התאוות הרעות זה מים. יסוד המים זה המשכה של כל התאוות. בדרך כלל מישהו יודע שיש לו, באופן כללי, הוא לא מסתפק במועט, בשום דבר. והוא לא יכול לחיות קצת חיי פרישות, אפילו במעט שבמעט, יש איזשהו סיכוי שהוא נמשך מיסוד המים, שיסוד המים הוא יותר דומיננטי אצלו, יותר חזק אצלו. וזה אומר ש... ביסוד הרוח, בשורש הרוח, נמשכת עליו המשכה מעולם היצירה. דברים בטלים, כוונה היא, דרך אגב, החלק הטוב של יסוד המים זה קדושה. מי שהרע שבו, כל ענייני המים זה מקווה, זה הקפדה מאוד גדולה על נטילת ידיים, כל ענייני הקדושה, אז אפשר באמת להאיר אור גדול ולתקן את יסוד המים. מי שהתברר אצלו שהיסוד שלו החזק הוא יסוד המים, אז ודאי שהוא יצטרך הרבה את ענייני הקדושה. דברים בטלים ותולדותיהן נמשכים מחי, שזה כבר עולם הבריאה, שזה יסוד הרוח. יסוד הרוח זה עולם הבריאה. זה כל כוח הדיבור. איך כתוב בתיקוני הזוהר, בתיקון 69, כתוב שעל ידי ריבוי של דברים בטלים, אדם בורא רקיעים של שווא. ממש בונה עולמות של שב למעלה, ו אדם שיש לו החלק הדומיננטי שלו זה יסוד הרוח, הוא צריך לדעת שיש לו כוח בדיבור. זאת אומרת, אם עד היום הוא הרבה בדיבורים אסורים, בדיבורים בטלים, בדיבורי שווא, או אפילו ממש בשקר ומרמה וכזב ולשון הרע ורכילות והוצאת שם רע והלבנת פנים וכל הדיבורים, או דיבורים של ניבול פה, חז ושלום, אז הוא צריך לדעת שיש לו כוח בדיבור. יש לו כוח בדיבור, כי על ידי הדיבור הוא יוכל לתקן הכל. יש לו כוח בתפילה, יש לו כוח בדיבור, הוא יוכל להשיג כוח בלברך ולהתפלל ולהתוודות ולהשפיע על העולם, להשפיע על הבריות בכוח הדיבור. זה יסוד הרוח. והיסוד האחרון, גאווה, כותב רבנו הקדוש, ותולדותיהן נמשכים ממדבר. מדבר זה הבני אדם, וזה עולם האצילות, שזה אש. זה נקרא יסוד האש. יסוד האש היא קשורה ליותר לאדם, כי אצל האדם המידה הקשה ביותר שיכולה להפיל אותו זה כעס וגאווה. וכעס וגאווה שייכים אצל האדם, הם לא שייכים אצל הבהמה, כי אצל בהמה זה עניין שהוא בטבע. יש לה מידות שהן בטבע, אבל לא מידות של היצר. אבל אצל האדם, הכעס והגאווה זה יצר ממש. זה יצר שיכול להוריד אותו במקומות הנמוכים ביותר. כמו שאריזל כותב, שכמו נטרפת דעתו. שממש ברגע של כעס מאוד 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 גדול, אדם יכול שממש נשמתו תתחלף. כך כתוב באריזל, בארי הקדוש, שממש יכולה להיכנס ברוח רעה. כן, כתוב שלא כדאי להסתכל על פניו של אדם כועס. יכול להמשיך על האדם חלישות הנפש. אז על כל פנים, עולם האצילות ממשיך את עניין האש, שזה כעס וגאווה. וההפך שלו, שאם אדם יצליח לתקן את היסוד הזה, זה התלהבות גדולה בעבודת השם. התלהבות, זריזות, שמחה. שמחה באה מזריזות. עצבות באה מעצלות, שמחה באה מאש, מזריזות, שזה עבודה שצריך לעבוד עליה. באופן כללי, אף על פי שלכל אדם זה ניתן לבדיקה מה היסוד ששולט באדם, יסוד האש, המים, הרוח או האפר, באופן כללי, היסוד שמאחד את כולם זה יסוד האפר, כי אפר אתה ולאפר אתה שוב. בקלות, אדם יכול להימשך לעצלות, לעצבות, חוסר מס. ומי שרוצה ללך בדרך הקודש צריך לשבר כל המידות רעות ויספר לפני התלמיד חכם, היינו וידוי דברים, והתלמיד חכם מפרש ויברר לו דרך לפי שורש נשמתו. במילים אחרות, אם הבנו עד עכשיו שאפשר להתוודות לפני כל תלמיד חכם או כל אדם רגיל, כמו שכתוב בציטל הקטן, אפילו חבר טוב, העיקר שיהיה אדם אמיתי, איש אמת וירא שמיים. אבל כאן נראה שרבנו קצת דורש מהתלמיד חכם דרישה מיוחדת, שיפרש ויברר לו דרך לפי שורש נשמתו, שזה דבר לא קל. לא כל אדם יכול להגיע לזה. לתת לאדם השני כיוון ודרך בעבודת השם, צריך להיות מאוד מאוד מחובר. מחובר רוחנית לצדיקים, לרבנו הקדוש, לשם יתברך. ויש שלוש בחינות בהתקרבות לצדיקים, שעל ידי שלוש בחינות אלו ניתקן הכל, ואלו הם השלוש בחינות. ובעזרת השם נלמד את כל השלוש בחינות, נראה איך זה קשור לעניין הגמרא במסכת סוטה כאן. עם המשל שהגמרא מביאה. בעניין של היסודות הרעים, צריך לדעת שיש גמרא שממש מוכיחה את זה, שיהודי יכול להפוך דווקא את החלק הרע שלו, למצוא בחלק הרע שלו את עצמו. איך אפשר לדעת מה התיקון שלי בעולם? יש רמז אצל הארי הקדוש, שאדם נמשך לדבר רע מסוים, תאווה, מידה רעה, ניסיונות בדבר הרע, זה סימן ששם התיקון. במקביל, כשאדם נמשך מאוד מאוד למצווה מסוימת, או לחלק מסוים בתורה, גם כן סימן ששם התיקון. יש בעיה, כשזה מתחיל לסתור אחד את השני, אז צריך באמת ללכת לתלמיד חכם, או אדם קדוש וצדיק, שיעשה פה את הבירור. רבי עקיבא, ידוע שהיה שונא תלמידי חכמים. זאת אומרת, אם היית מסתכל על רבי עקיבא בשנותיו הראשונות, עד שגילה את האמת בעולם, היית יכול להגיד עליו, זה שונא תלמידי חכמים. מי יתנני תלמיד חכם, אנשכנו כחמו. ידוע ששמעון המסוני דרש את כל העתים שבתורה, וכאשר הוא הגיע לאת השם אלוקיך תירא ואהבת את השם אלוקיך, הוא פרש. אמר, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, מה שדרשתי עד כה, אני אקבל שכר על הפרישה. ובא רבי עקיבא ודרש שצריך לאהוב תלמידי חכמים. כשכבר נעשה רבי עקיבא, הוא דרש שצריך לאהוב תלמידי חכמים. משהו מאוד מעניין. רבי עקיבא, שהמידה הדומיננטית שלו, הקשה והרעה, הייתה לסנות תלמידי חכמים, הוא זה שגילה את הסוד הגדול לאהוב תלמידי חכמים מתוך הוכחה של התורה. רואים כאן שכל אחד יכול להפוך את הרע שבו לטוב הכי גדול. זה חסד גדול שבעל שם טוב גילה, ורבנו הקדוש גילה אותו באופן ממש ממש לפרטי פרטים, שאתה יכול בתוך הרע שלך, בתוך הוידוי שלנו, בתוך הכניסה לתוך המעגל הלא טוב של החיים שלי, האישיים, מה שנוגע לנקודה שהכי הכי מחריבה לי את החיים, שם אני יכול הכי לבנות את עצמי. כמו שהנביא אומר, להרוס ולשבור ולנטוץ, לבנות ולטוע. כלומר, דווקא מהשבירה ומהערס אפשר לבנות ולטוע מחדש. עכשיו אנחנו נלמד את ההתקרבות לצדיקי אמת. כשבאים לצדיק אמת, מה צריך לעשות? כמובן שיש דעות שאחרי שרבנו הקדוש נפטר, אנחנו מתוודים אצל קברו, או מתוודים כביכול כלפי הספר של הצדיק. כתוב שהספר של הצדיק, שם נמצא חוכמתו ונשמתו ושכלו, כל כולו של הצדיק נמצא בספר. כתוב שבתורת קוף צדיק ב' כתוב שהספר של הצדיק, שם אור פנה ושכלו ונשמתו. הבחינה הראשונה, כשרואה את הצדיק, כמו שכתוב, והיו עיניך רואות את מוריך. יש פסוק מפורש, לראות פני הצדיק, יש אומרים שזה יותר בראייה הרוחנית, הפנימית, לאו דווקא בראייה החיצונית, אלא לראות אותו בעומק, לראות את השכל והנשמה של הצדיק. וזאת הבחינה מבטלת המידות רעות הנמשכות משני יסודות דומם וצומח. אמרנו שדומם זה יסוד האפר, צומח זה יסוד המים. דומם זה עצלות ועצבות, צומח זה כל התאוות הרעות. פלא פלאים, אדם מגיע לצדיק, הוא רואה את פני הצדיק בעין טובה, בלי חמיצות הלב, בביטול, בהכנעה, הוא זוכה לבטל שני יסודות רעים בנפש. יסוד הדומם, כלומר האפר, ויסוד הצומח, כלומר המים. כל התאוות, כל העצלות, העצבות. היינו עצבות בתולדותיה ותאוות רעות. מאוד מעניין. עבודה שצריכה לקחת לפעמים שנים, עמל ויגע ויזע ותורח רב, כמה שנים לוקח לבטל מידה רעה. שנים רבות. פה בא רבנו הקדוש מהמשל כאן ומכל התורה ומכל המהלך, ואומר לנו שהמפגש בהכנעה עם צדיק האמת יכולה לבטל את כל הארבע, את כל השני יסודות. יסוד המים צומח, שזה תאוות רעות. יסוד הדומם, שזה יסוד האפר, שזה עצלות ועצבות. והתרפות, שאדם מתרפא מעבודת השם, נרפים אתם נרפים. כי צדיק הדור נקרא אם. דרך אגב, הדקות כאן של רבנו הקדוש בתורה הזאת, בין תלמיד חכם לצדיק, במיוחד כשאומר צדיק הדור או צדיק האמת, היא דקות שעליה נופל דבר. איך לקחת באמת את הדברים? איך לקחת את הדברים מצד העבודה המעשית, בסופו של דבר? האם אני במסקנה כאן יכול לפנות לכל תלמיד חכם ולהתוודות לפניו? או שאני צריך לחפש דווקא צדיק אמת? ואם אני מצאתי צדיק אמת שעונה על כל הדרישות של צדיקי אמת, האם זה מספיק או שמדובר אך ורק ברבנו הקדוש? זה ברורים שיצטרך לבדוק ולברר דרך התורה הזאת. כי צדיק הדור נקרא אם, אמא. דרך אגב, תמיד אמא זה ספירת הבינה, ששם בעצם שורש נשמות ישראל. ספירת הבינה שממנה החרטה, ממנה התשובה, על שם שהוא מניק לישראל באור תורתו. למה הצדיק נקרא אם? אם הבנים. כי הוא מניק לישראל באור תורתו. כמו שהאימא מזינה את הבן שלה בחלב, ובלי החלב הוא לא יוכל לחיות. וממש הגוף של התינוק והדם שלו וכל כולו הופך להיות חלק מבשרה של האם, חלק מנפשה של האימא. לכן סתם ככה כתוב בספרים הקדושים שאישה כעסנית, רגזנית, תשתדל להיות רגועה בזמן ההנקה. כי כשמעניקה את הילד בשעת כעס, זה מזיק לילד, מזיק לתינוק. ברור שהנקה היא דבר מאוד חשוב. כתוב שכל ה-24 חודש האישה מניקה את הבן, את הילד, היא מזינה אותו ממש באור רוחני. אבל אם האישה היא אישה כעסנית ורגזנית והיא מניקה את הילד, זה יכול להזיק. והתורה נקראת חלב. אז כמו שהאימא מניקה את הילד וממש ממש הופך להיות חלק מדמה ובשרה, על ידי החלב, ככה הצדיק מניק אותנו. מניק אותנו ממש. ולא קשה להבין את זה, כי התורה נקראת חלב. כמו שכתוב, דבש וחלב תחת לשונך. וזה אנו רואים בחוש, כשהתינוק הוא בעצבות ועצלות, כשרואה את אמו, הוא נתעורר בזריזות גדול לקראת אמו. כל אמא ואבא אפילו יודעים את זה, שהילד נמצא בחיידר, בתלמוד תורה, בגן, והוא כבר 6 שעות בגן, וכבר געגועים לאמא שהוא רגיל, הוא עד גיל 3-4, רגיל להיות עם האמא רגע אחרי רגע. אז הוא לא ראה את האמא 6 שעות, הילד יכול להיות בכדרות גדולה, בעצבות גדולה, אבל פתאום הוא רואה את האמא בפתח של הגן, זה לא יאומן. הביטוי של התנועה החיצונית זה לרוץ. לרוץ אל האמא, לרוץ, ופתאום יסוד האש מתעורר, יסוד ההתלהבות, שזה זריזות, מתעורר, וכל היסוד האפר מתבטל. בזריזות גדול לקראת אמו, היינו לשורשו. כי האמא היא השורש של התינוק. הוא שעה ב-109 ערכים, הוא עכשיו יונק את דמה. הוא יונק את דמה ממש, כי דם נעקר ונעשה חלב. הגמרא במסכת נידה אומרת שהדם נעקר ונעשה חלב. גם אנו רואים בחוש, כשהתינוק עוסק בדברי שטות שלו, כוונה משחקים, אף על פי שיש לו תאווה גדולה לזה, אף על פי כן, כשרואה את אמו, הוא משליך כל תאוותיו אחר כתפיו, הוא מושך את עצמו לאמו. רבנו כאן רוצה להגיד, שההסתכלות על פני הצדיק, וכי מה? כשהילד עכשיו רואה את האמא, אז הוא מתחיל להתבונן ביופייה של האמא, בחיצוניותה של האמא, בעיניה של האמא? ודאי שלא. אלא הראייה כאן היא אומנם ראייה חיצונית, אבל היא באמת באמת בעומק היא ראייה פנימית. הוא ראה את אמא. הוא לא ראה אותה בפועל, עכשיו הוא ראה אותה. הגעגועים האלה לאמא, אפילו שכרגע רבנו אומר, הוא עוסק בעניינים של שטות, הוא כרגע במשחקים שלו ובלגו ובכל מיני עניינים, הוא פתאום רואה את אמא אחרי 6 שעות או 3 שעות, הוא עוזב את הכל, שזה כרגע כל עולמו, והוא רץ אל האמא. נמצא שנתבטלין המידות רעות של שני יסודות דומם צומח. כלומר, העצלות והעצבות, שזה גורם לאדם להאחז במקום ולא לזוז, או התאוות, שכאן עם הילד זה נמשל לכל המשחקים שלו כרגע, בתור ילד, הוא עוזב את הכל ורץ אל האמא, אל הצדיק שמניק אותו, כי הצדיק יקרא אם. כמו שהאמא הייתה מניקה אותו ונותנת לו את דמה, שזה החלב, כך הצדיק נותן לנו את תורתו, את נפשו, כי אדם הוא הנפש. על ידי הסתכלות פני הצדיק. עכשיו רבנו הקדוש נכנס פה לעניין המשל שקראנו, מסכת סוטה, דף כף א', עמוד א', וזהו מתיירא מן הקוצים. משל לאחד שם יתלך בדרך באישון לילה ואפלה, 3 לפנות בוקר. אין מנורות בדרכים, חושך ועלתה, והוא מתיירא מן הקוצים ומן הפחתים ומחיה רעה ומליסטים. מארבעה דברים הוא מתיירא. כותב רבנו כאן, מתיירא מן הקוצים שהוא בחינת צומח, ופחתים. פחתים זה כל המכשולות בדרך של האפר, בורות, שיחין. פתאום אתה באמצע מדבר, איזה בור שאדם נופל, הוא כבר לא שם, כבר לא חי. שהוא בחינת דומם. איזה יופי. ממש יפה איך שזה נכנס כל התורה פה בתוך המאמר הזה. אז אדם הולך באמצע הלילה בחושך, הוא מתיירא מן הקוצים, שזה הצומח, ומן הפחתים, שזה הדומם, שזה שני היסודות הרעים שאמרנו, יסוד הצומח, שזה יסוד המים, יסוד הדומם שזה אפר, וכשנזדמן לו אבוקה של אור. אבוקה של אור זה תלמיד חכם שהוא אביק באור התורה, הוא כולו מאיר באור התורה. אבוקה זה אור, התורה נקראת אש, אור. התורה נקראת אור כי אימך מקור חיים, באורך נראה אור. התורה נקראת אור, התורה נקראת אש. אז הצדיק האמת נקרא, או התלמיד חכם נקרא אור, נקרא אש, אבוקה. ועל ידו ניצול ממידות רעות של שני יסודות דומם צומח, ואז ניצול מן הקוצים ומן הפחתים. זה מה שהגמרא אומרת, משל האדם, שם הלך בישון לילה ואפלה, מתראה מן הקוצים והפחתים והברקנים וחיה רעה, ומן הליסטין, ואינו יודע באיזו דרך מהלך, נזדמנה לו אבוקה של אור. אומר רבנו, זה הצדיק. ניצל מן הקוצים ומן הפחתים, אז הוא ניצל מהשני יסודות הרעים על ידי ראיית פני הצדיק, שהוא רואה את הצדיק, שפה זה נקרא רואה את האבוקה, שהצדיק הוא אור גדול בתוך החושך והעלתה והכפירות והדמיונות והבלבולים והספקות והדמיונות והתאיות שיש לנו על האמת ועל הצדיקים ועל התורה. אז הוא רואה את פני הצדיק ואז הוא ניצל מהם, ניצל משני יסודות הרעים. ועדיין אומרת הגמרא, מתיירא מחיה רעה מן הליסטים, ולא יודע באיזו דרך מהלך. כיוון שעלה עמוד השחר, ניצל מחיה רעה מן הליסטים. הבחינה השנייה, כשבאים אל תלמיד חכם או אל הצדיק, הצדקה שנותן לתלמיד חכם. נכון שכשקוראים את התורה, אז נראה לנו שמדובר פה בדברים פשוטים מאוד. לך לתלמיד חכם, תן לו צדקה. בפרפראות לחוכמה הוא כותב שגם אם נסביר את זה שמדובר כאן בכל התורה הזו רק על נשמת רבנו, אז גם כשנותנים צדקה לאחר מיטתו של הצדיק, הצדקה הזו פועלת. כך הוא אומר. שגם לאחר שהצדיק נפטר, אדם נותן צדקה לכבוד נשמת הצדיק, הצדקה הזו פועלת. כשאדם נותן צדקה, כדאי להגיד איזה דיבור. לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס, לכבוד נשמת רבנו הקדוש. יש לזה, לכוח של הדיבור, יש השפעה על המטבע של ה-20-30 אגורות. בתוך התהליך הזה של נתינת הצדקה, דיברת דיבור והזכרת נשמה של צדיק, החצי שקל הזה, יש לו כוח אחר. מבחינה השנייה, הצדקה שנותן לתלמיד חכם, שעל ידי זה ניצול ממידות רעות של שני יסודות חי מדבר. אז למדנו שיש עוד שני יסודות. יסוד הרוח, שזה מעולם היצירה, שזה נקרא חי, שזה דיבורים בטלים וכו'. ומדבר, שזה יסוד האש, שזה עולם האצילות, שזה בני אדם שיש להם בחירה. שאין בחינת חיה רעה וליסטים. חיה רעה זה כל החיות הרעות שזה יסוד הרוח. ליסטים זה בני אדם, שודדי ים, שודדי מדבר, שבאים במטרה להרוג ולרצוח. אז אותו האדם שהלך באישון לילה ואפלה, וטעה בדרך, וראה בסוף אבוקה, אז הוא ניצל משני המידות הראשונות, משני היסודות הראשונים. עכשיו הוא מתיירא מחיה רעה וליסטים, שאומר רבנו הקדוש שהן דברים בטלים וגאווה ותולדותיהן. כלידי דברים בטלים ולשון הרע בעניות. מעניין, אה? על ידי לשון הרע ודברים בטלים בעניות, כמו שכתוב, כי מתו כל האנשים אשר מבקשים את נפשך. אז הגמרא אומרת שזה דתן ואבירם, אבל באמת הם לא מתו, אלא מכיוון שירדו מנכסיהם ונעשו עניים, מעלה עליהם הכתוב כאילו מתו, כי מתו כל האנשים, זהו עניות, אז זה יסוד הרוח. גם בגאווה אמרו, סימן לגסות הרוח, עניות. הגאווה שיסוד האש, גאווה וכעס, על זה אומרת הגמרא בקידושין, סימן לגסות הרוח, עניות. גסות הרוח זה גאווה. וידי צדקה, נתעשר. כמו שמרו חכמנו זכרונם לברכה, עם שלמים וכן רבים וכן הגוזו והעבר, ואיניתיך לא אענך. שוב אין מראים לו סימני עניות. כשאדם מחזיר את הכל אל השורש ועושה תשובה, שוב אין מראים לו סימני עניות. אז בעצם אנחנו רואים שיש כאן עוד שני יסודות, יסוד הרוח ויסוד האש, שנמשל כאן בצדקה שאדם נותן, אז הוא ניצל מהפחתים, מהחיה רעה ומהליסטים, ורואים כאן בתורה איך שזה מתקשר לעניין של עוני וצדקה. אז על ידי מתן צדקה לתלמיד חכם או לצדיק, אדם ניצול משני היסודות הרעים הבאים, שזה יסוד הרוח, שזה כל הדיבורים הבטלים, חוסר מעש, משהו שמאוד מאוד קשור לקליפת נוגה, והדבר הרביעי, שזה גאווה וכעס, שזה קשה מכולם, שזה קשור אל האדם, זה קשור לעולם האצילות, כי בשורש מצפון תיפתח הרעה, וזהב מצפון יעתה, הזהב בא מהמקום שבא הכעס, הזהב שזה הדבר הכי גדול, בא מהמקום של הכעס. כביכול בשורש זה דבר אחד. כיוון שעלה עמוד השחר, ניצול מחיה רעה ומליסטים. עמוד השחר רמז לצדקה. איך קשור עמוד השחר לצדקה? קודם אמרנו שהאדם הזה שלח באישון לילה ואפלה, ראה אבוקה של אש. את האבוקה של אש הסברנו שזה הצדיק שנקרא אביק, שהוא אביק באור התורה, כי התורה נקראת אור, התורה נקראת אש. אבל אחרי הכל אני רוצה גם להינצל מהשני יסודות האחרים, שזה יסוד הרוח, יסוד האש, איך אני ניצל מהם? רבנו כתב על ידי צדקה. איך צדקה קשורה פה למשל שהוא הלך והמשיך ללכת וראה בסוף שהנה הנה הגיע עמוד השחר? עמוד השחר רמז לצדקה, כמו שכתוב, כי תראה ארום וכיסיתו, אז יבקע כשחר אורך. זה כמו שבגמרא יש גזרות שוות. אז בעולם הרוחני של רבנו יש גם כן תורות כאלה שרק המשיח יוכל לפענח ולגלות אותם באמיתות שלהם, אבל אנחנו צריכים לראות את זה כאקסיומה, כדבר שאין עליו ויכוח. זאת אומרת, אם רבנו כותב שעמוד השחר זה צדקה, אני צריך לראות את זה כדברי אלוקים חיים. זאת האמת. עכשיו אתה רוצה לפתוח ולהיות יותר מפולפל ולראות הסברים, אז הנה רבנו טרח להביא לנו פסוק. כי תראה ארום וכיסיתו. זה צדקה? כן. מה כתוב מיד אחרי זה? אז יבקע כשחר אורך. רואים שבקיעת האור של השחר היא בחינה של צדקה. נמצא על ידי הצדקה ניצול ממידות רעות של שני יסודות חי ומדבר, שהם בחינת חיה רעה וליסטים. אז רואים שהחיה רעה שהוא פגש בדרך באישון לילה ואפלה בבני אדם שזה הליסטים, החיה רעה קשורה לעולם היצירה שזה יסוד הרוח, שזה דיבורים בטלים, שזה הפך התפילה. ככל שאדם הרבה בדיבורים בטלים ובשקרים, לספר מעשיו לבני אדם, ולהטעות בני אדם, ולהרבות בדיבורים, ולשנות בדיבור, ככל שהוא מוטבע במידה הזו, יותר קשה לו להתפלל דיבורי האמת לפני השם. מצד שני, הוא זה שיוכל הכי הרבה לדבר דיבורי אמת, אם הוא יתקן את הפגם הנורא הזה. מאוד מעניין, איך זה פועל בעולמות העליונים, אין לנו כל כך מושג, ידוע שהצדקה מנהגת את גלגלי הרקיע ומשפיעה למעלה, אבל זה מה שרבנו כותב כאן, שאם אדם נותן צדקה לתלמיד חכם, הוא זוכה להינצל מהרע של יסוד הרוח, וכן מהכעס והגאווה ששורשם בשורש זה נקרא פה ליסטים. ראית פעם ליסטים רגוע? וזה באמת עולם האצילות. זאת אומרת, אם אדם זוכה לרוגע אמיתי, רבנו כתב הרבה על יישוב הדעת, יישוב הדעת מתחיל מרוגע, מסילוק הכעס והגאווה. אם אדם באמת זוכה לסילוק הגאווה והכעס, שזה בעצם המלחמה הקשה ביותר, אין מלחמה קשה יותר מביטול הכעס והגאווה. זה בחינת משה רבנו, שזכה לענווה ושפלות, להמשיך עד למעמקי מעמקים את האור האלוקי. למדנו שהבחינה הראשונה זה לראות את פני הצדיק, הבחינה השנייה זה הצדקה. אז מה נשאר כבר? כל הארבע יסודות נתקנו. אם אדם ראה פני הצדיק, כמובן שראייה למדנו שזה לא רק ראייה חיצונית, אלא זה עניין יותר עמוק, ואדם נתן צדקה, ממילא הוא ניצל מכל ארבע יסודות הרעים, אז אני כבר מתוקן, תיקנתי את כל שורש נשמתי, כל ארבע אותיות השם ששם שורש כל ארבע יסודות, אבל יש בחינה שלישית, שמתוודה וידוי דברים לפני תלמיד חכם. למה צריך את הוידוי דברים לפני תלמיד חכם? דרך אגב, כנראה גם שהסדר מאוד חשוב. ראיית פני הצדיק, מתן צדקה, ורק לאחר מכן וידוי דברים. נכון שלא להפוך את הסדר. הסוד השלישי זה, כשמתוודה וידוי דברים לפני תלמיד חכם, שעל ידי זה התלמיד חכם מדריך אותו בדרך ישר לפי שורש נשמתו. וזה הגיע לפרשת דרכים. מאוד מעניין, הגמרא ממשיכה, שימו לב מה הגמרא אומרת. ואינו יודע באיזו דרך מהלך, נזדמנה לו אבוקה של אור, ניצא מן הקוצים ומן הפחתים, אמרנו זה שני יסודות. ועדיין מתיירא מחיה רעה ומן הליסטים, ואינו יודע באיזו דרך מהלך, כיוון שעלה עמוד השחר, ניצל מחיה רעה ומן הליסטים, שזה אמרנו צדקה. ועדיין אינו יודע באיזו דרך מהלך, הגיע לפרשת דרכים. בהתחלה אבוקה של אור זה הצדיק. אחרי זה עלות השחר, זה הצדקה. עכשיו, פרשת דרכים, ניצל מכולם. וזה הגיע לפרשת דרכים, אמרו חכמנו זיכרונם לברכה. פרשת דרכים זה תלמיד חכם ביום המיטה. באמת, פרשת דרכים זה שורש של כל העצות. אני כבר מנוקה מארבע יסודות רעים, עשיתי כמה פעולות בהתקרבות אל שורש האמת, לצדיק האמת, ועכשיו אני מתוודא וידוי דברים, ובוידוי דברים הזה אני ממש מסיר את כל האבונות מעל העצמות. כל האותיות של הלא טוב שהוא חקוקים על העצמות פשוט נעלמות. הגיע לפרשת דרכים, זה שורש כל העצות. מצד אחד, זה סובל שני פירושים. מה זה פרשת דרכים? שאדם נמצא בבלבול. הוא לא יודע אם לפנות ימינה או שמאלה. הוא נמצא בבלבול הדעת. הוא לא יודע את הדרך שהוא צריך ללכת בה, על איזה כפתורים ללחוץ. ומצד שני, פרשת דרכים זה המקום שבו בעצם מנחים ומדריכים אותך לאן ללכת. אז מצד הצדיק האמת, זה מושג חיובי. מהצד שלי, זה מושג של תור ובור, שאני לא יודע איפה אני פונה, ימינה או שמאלה. ואם אני מגיע בביטול גמור אל הצדיק, ואני באמת באמת מבוטל כולי, ואני לא יודע אנה אני פונה, אז אני מכריח בביטול הזה את כוח הצדיק להדריך אותי בדרך נכונה ולפי שורש נשמתי. אם אדם מגיע בתוך המהלך הזה, הוא מגיע לאותו צדיק והוא מגיע עם גאווה ועם ישות ועם חמיצות הלב עם פקפוקים בלב, אז הוא מונע מהצדיק להדריך אותו בדרך אמת. כי זה פעולה של מקבלים דן מדן, נראה את זה אחרי זה, איך זה פועל עם הספירות של ספירת המלכות שמקבלת הכי הרבה מכל האב בית, מה שנקרא, מהלמעלה למעלה. אמרו חכמנו זכרונם לברכה, זה תלמיד חכם ביום המיטה. מה זה פרשת דרכים? זה תלמיד חכם ביום המיטה. זה בחינת וידוי דברים לפני תלמיד חכם. יום המיטה רמז על וידוי. למה יום המיטה קשור לוידוי? רבנו אומר, תדע, זה אקסיומה. יום המיטה זה וידוי. מה הקשר בין מוות לוידוי? אז רבנו הביא את הגמרא בסנהדרין. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל המומתים מתוודים. ידוע שאם אדם חילל שבת בפרסיה, והתרו בו, ויש עדים נאמנים, שהוא חילל את השבת אחרי ההתראה, והעדים האלה הם עדים כשרים, וקשה, מי שמכיר באמת בהלכות עדות, קשה מאוד להגיע לזה, שהעדות תהיה עדות באמת, שתגרום לו ארבע מיטות בדין, אבל הכל הלך כשורה והוא נתחייב מיטה, במקרה של חילול שבת לדוגמה, אז הוא חייב סקילה, וכו'. עכשיו כשהוא ממוליכים אותו לבית הסקילה, אז הגמרא אומרת שהוא חייב להתוודות. כל המומתים מתוודים. למה? כי עכשיו הוא מתוודה לפני הרגע שהוא עולה למעלה, אז מתכפרים עוונותיו. הוא יכול להגיע כי מיטתו היא כפרתו, והמיטה בלי כפרה אין לה כל כך ערך. גם כתוב בספר מעבר יבוק, יש כמה רואים אדם שהוא לפני מיטה, ממש בגסיסה, במצב שהוא עדיין עם דעת, אבל הוא במצב שהרופאים מדברים על הימים האחרונים, או לשעות האחרונות, לא עלינו, כדאי מאוד לגרום לו להתוודות. ממש, לגרום לו להתוודות, שהוא מתחרט על כל דיבור, מחשבה ומעשה, על כל חילולי השבת, בשוגג, במזיד, באונס, ברצון. ממש וידוי דברים, וגם שהוא מוכל לכולם, ולהגיד לו שמוכלים לו. עד כדי כך, שאם מצליחים לעשות את זה, וזה נעשה בלב שלם, אפשר לגרום שנשמתו תעלה לשמיים, גם אם הוא עבר מה שעבר, עם הרבה הרבה הצלה. הרבה 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 הצלה. זה משהו אחר לגמרי לגמרי. בגלל זה המשפחה, מקורבי המת, משתדלים להיות לידו בשעות האחרונות. אבל לשבת סתם בחוסר מה זה טעות, כי צריך לגרום לנפטר שעומד להיפטר תכף מן העולם ולהגיע למי יודע לאן, צריך לגרום לו להתוודות. צריך לדעת לעשות את זה עם עידוד ולהגיד לו את הסוד הגדול, שאתה יכול להיכנס לגן עדן, למקום הכי גבוה אם אתה תתוודא. צריך לדעת לעשות את זה, שזה לא יגרום לו חלישות, ואז מיטתו תהיה קרובה יותר. אז רבנו אומר ש... קודם כל, בכלל, הגמרא, עצם העובדה שהגמרא אומרת פרשת דרכים, זה תלמיד חכם, ויש אומרים, זה יום המיטה, זה כבר הגמרא תמועה. זאת אומרת, אנחנו כבר מבינים שכל המשל הזה שמופיע פה בגמרא בסוטה, זה משל שההסתרה בו הרבה יותר גדולה מהגילוי. יש בה הרבה הסתרה, הרבה הסתרה. פרשת דרכים, אומרת הגמרא, מי באמת, איזה מוח לא עמוק יכול להבין את הגמרא הזו? פרשת דרכים זה יום המיטה ותלמיד חכם. זאת אומרת, המהר"ל מפראג גם כן מסביר את זה. אבל מה זה יום המיטה? רבנו אומר, רמז על וידוי דברים. שאדם יתוודה לפני תלמיד חכם, זה בחינת יום המיטה. אז רואים כאן שפרשת דרכים, שהמשל פה אומר שהוא הגיע לפרשת דרכים וניצל מכולם, מה זה ניצל מכולם? שאין לו שום דין למעלה, שהוא זך ונקי וטהור, והוא תיקן את עצמו לגמרי, והוא הלך על כל המהלך הזה, של כל השלבים שאמרנו. שהגמרא אומרת שהשלב האחרון זה פרשת דרכים, שזה וידוי לפני תלמיד חכם. ואיך יודעים שזה וידוי? כי כל המומתים מתוודים, רבנו אומר. וזה נקרא פרשת דרכים, כי התלמיד חכם מפריש לו דרך לפי שורש נשמתו. אז למה זה נקרא פרשת דרכים? שהוא מפריש לו דרך לפי שורש נשמתו. זה כמו שוטר שעומד בפרשת דרכים, שוטר תנועה ואומר ימינה, שמאלה, הוא יודע בדיוק איפה פחות לחץ תנועה, ואז הוא מוליך אותו בדרך הנכונה. וזה הצדיק האמת, שהוא השוטר תנועה כאן, של הכבישים הסוערים שיש לאדם בתוך הנפש, עם כל כך הרבה תאונות דרכים על הדרך. וזה נקרא פרשת דרכים, כי התלמיד חכם מפריש לו דרך לפי שורש נשמתו, אזי ניצול מכולם. כי קודם שהתוודה, אף על פי שהיה אצל התלמיד חכם, וראה, כמובן הוא ראה את פניו. ראה את פניו לא רק בראייה חיצונית, ראה את פנימיותו. פניו זה פנים, זה מעיד על פנים הנפש. ונתן לו ממון, הכוונה הצדקה. ובאמת, באמת, לפי המהלך פה, הוא תיקן את כל הארבעה יסודות. עדיין אינו יודע באיזהו דרך הוא מהלך. כי יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות. העולם הזה מאוד מטעה. רבנו דיבר על זה, אל תיתנו לעולם שיטעה אתכם. העולם, הגמרא, המדרש, ומדרש רבה כתוב, עולם נקרא עולם, אישו נעלם, ההסתרה. בעצם איך זה יכול להיות? אם אדם זכה לתקן את כל היסודות, כל התאוות, כל היסודות, מה נשאר? למה יש פה בעיה עכשיו? לכאורה, למה צריכה להיות בעיה? אני כבר כולי מתוקן. הפשט הוא שדווקא אחרי שאדם זוכה למעלה ומדרגה, אז כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. וצריך לדעת שהניסיונות של צדיקים הם הרבה הרבה יותר גדולים מניסיונות של אדם פשוט. וניסיון של בעל תשובה צדיק, יש בעלי תשובה רגילים. גם אצל בעלי תשובה שעל כולם נאמר שהם יותר מצדיקים גמורים, אז גם בדרגות של בעלי תשובה, יש בעלי תשובה צדיקים, ויש בעלי תשובה בינוניים, ויש בעלי תשובה פשוטים. אז צריך לדעת שגם אצל בעל תשובה צדיק, שהוא בעל תשובה צדיק, גם, אז הניסיונות אצלו הם קשים מנשוא. שאין לנו השגה בזה בכלל. איך שזה יכול להיכנס אצלו במוח, באופנים שלא יאומן כי יסופר. ולכן כשאז אדם מגיע לפרשת דרכים, כי הוא כבר הוא לא אדם פשוט, הוא כבר מלך, הוא כבר מגיע עם טונות של אוצרות רוחניים, ואז היצר הרע והדיוויזיות שלו וקאט דילה מבקשים כמו את איוב לנסות את אותו אדם בניסיון הקשה ביותר. בדרך כלל, בדרך כלל זה בניסיון של אותה תאווה, שעל זה בעיקר נאמר, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. כי היצר הזה לא נגמר. לכן הגמרא אומרת ששלושה הקדוש ברוך הוא שונאם, אחד מהם זה זקן מנאף. אז זה למעשה סוד הפרשת דרכים כאן, שהתלמיד חכם מפריש לו דרך ונתיב לאן לפנות. עצות, תחבולות, דרכים, איך להינצל מהיצר, מה היצר עומד לטמון לך, מה כיוון האזהרות, כמו שכתוב בסיפורי מעשיות, במשלים שם, כל מיני האזהרות, שאם תראה כך, סימן שיקרה כך. זה תלמיד חכם יום המיטה, היינו בידוי דברים לפני תלמיד חכם, אזי ניצול מכולם. אז הוא כבר באמת יכול להיות סמוך ובטוח שהוא דבוק בצדיק האמת והוא אוחז בו. וזה בכל פעם שבא אצל התלמיד חכם, הוא מספר לפניו כל ליבו, והתלמיד חכם הוא בחינת משה, שהוא בחינת עין, כמו שכתוב החוכמה מעין תימצא. משה רבנו הדעת של כל העולם. משה רבנו זה בגמטריה תרי"ג מצוות. משה רבנו זה הדעת של כל העולם. אז אם הצדיק הוא בשורש משה רבנו, בחינת משה רבנו, אז הוא זה שיכול באמת להוציא אותנו מארבע יסודות הרעים, ויכול לתת לנו דרך לפי שורש נשמתנו האמיתית. ולדי זה, ודרך אגב, זה דבר קצת לא מובן, עד שאדם לא מגיע באמת לרמה ולמעלה ולמדרגה הזו, הוא בעצם לא מבין, כי הוא אומר, מה? אני אדם פשוט, מה? אני יודע, יש חטא, יש תשובה, נגמר. אבל כשאדם מתעלה מאוד 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 בעבודת השם, פתאום מתגלים לפניו עולמות שלא נגמרים של תשובה. התשובה זה עולמות שלא נגמרים. לא רק שהתשובה קדמה לעולם, בטרם הרים יולדו, ואתה חולל לארץ ותבל, ואתה אומר שובו בני אדם. לא רק שהתשובה היא רפואה למכה, אלא התשובה היא בעצם גם התכלית של כל הבריאה. כמו שכתוב בזוהר, התשובה זה תשוב ה', שצריך לתקן את כל ה' האחרונה של שם הוויה. אז אם הולכים לחכם כזה, שהחוכמה שלו היא בחינת עין, היא בחינת ענווה ושפלות. החוכמה שלו היא לא חוכמה של גחזי, היא לא מהשפה ולחוץ, היא לא באה מגסות הרוח וגאווה, אלא היא חוכמה שהיא נקייה, שהיא לא אני ואפסי עוד, אלא היא חוכמה זקה ותאורה, מעין תימצא. איפה החוכמה? מעין. מי שמשים עצמו כעין. ועדי זה אתה נכלל באין סוף. אם מגיעים לכזה אדם גדול, תלמיד חכם וקדוש כזה, שהוא נכלל באין סוף, נכלל במשה רבנו, אז קל לפעול אצלו את כל המהלך שלמדנו היום. זה בחינת זרקא דזדריקת לאתר דתנטילת מתאמן. זרקא זה, הכוונה היא לטעם הזה שהוא נראה כזה כמו סימן שאלה שוכב, ובזוהר, גם בתורה למד א', רבנו כותב שזרקא זה תשובה. והכוונה היא שכמו שאתה לוקח חץ וזורק אותו והוא חוזר למקום. וזה בחינת זרקא דזדריקת לאתר דתנטילת מתאמן. הכוונה היא שתחזיר את המלכות לאין סוף. בעצם כל הבירורים זה במלכות. כל העניין זה לתקן את המלכות. ספירת המלכות זה הספירה שהכי קרובה לעולם העשייה. והיא בעצם התיקון של כל העולמות. אבל האור שהיא מקבלת זה מהמקום הגבוה ביותר, המלכות מקבלת. אז כל העניין של התשובה זה להחזיר את זה לשורש, לאתר דתנטילת מתאמן, למקום שזה ניטל משם. במילים אחרות, שאדם עובר עבירה, הוא מפיל את כוחות הנפש שלו למקומות נמוכים מאוד מאוד מאוד. למקום החושך והאפלה, מה שנקרא אישון לילה ואפלה. ולהחזיר את הכל למעלה, חזרה, להתרדית נטילת מתאמן, למקום שזה ניטל משם, כי הוא הפיל לשם, לתוך הבורות ושיחין של חושך האלה, הוא הפיל לשם אורות נוראים, חלקי נשמות, חלקי השכינה כביכול נפלו לשם, ואז צריך להרים אותם חזרה. ולהרים אותם חזרה זה רק בשורש של השורש. לכן, דרך אגב, סתם, אדם לא צריך להיבהל מזה שהוא מסתכל על עצמו ואומר, וואי, מה עשיתי כל החיים? איך יכול להיות שעשיתי כאלה דברים? איך יכול להיות שנפלתי לכאלה מקומות? זה כמו, להבדיל, זה כמו בניין של לגו, של אבנים, קובייה על גבי קובייה על גבי קובייה. אתה לוקח את כל הדבר הזה ומפיל אותו, אז הבית האחרון, הקובייה האחרונה, נופלת הכי רחוק. הקובייה הגבוהה ביותר נופלת הכי רחוק. לפעמים הנשמות הגבוהות ביותר יכולות ליפול הכי רחוק, כי עוצמת החשמל בנפש היא כל כך גבוהה שאפשר ליפול למקומות הכי הכי נמוכים. אז יש בזה צד סיכון ויש בזה צד של הצלה. הסיכון שאני חלילה וחס יצא מהעולם הזה בלי תשובה. ואז שבע מדורי גיהנום. זה גם כן אולי נס. כי אם עשיתי את הדברים הכי נוראים, אני בטח לא מצפה שאני אחגוג למעלה. אבל אם אני אצליח לעשות תשובה אמיתית, אני יכול להגיע, מכיוון שכל המהלך זה מהלך של הזרקה, של התשובה, להתרדית נטילת מתאמן, למקום שבו נפלתי, שם אני יורד לעמקי החושר ומרים את האוצרות ומרים אותם למעלה. אם הצלחתי לעשות את הדבר הזה, אני יכול להגיע לדרגות הגבוהות ביותר. ממש לדרגות הגבוהות ביותר. ואני יכול אפילו להגיע לדרגה של רוח נבואה ורוח הקודש, ויכול להיות שלא יראו לי את זה. מחשבונות עליונים של מעלה, של ענווה והכנעה, אבל בשורש שלי אני כבר נמצא במקום של רוח הקודש ונבואה, בהתעלות רוחנית נוראה. וכמו שכתוב בתורת הקודש, לפעמים מפילים בני אדם בחטא, שבאמת זה לא היה צריך לקרות החטא הזה, אבל כל מה שמפילים אותו לאותו חטא זה כדי שיהיה לו התמרמרות גדולה וכאב גדול, והכאב וההתמרמרות הגדולה היא בעצם תחפר המון 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 עבירות שהיו באותה משפחה. באותה משפחה הכוונה באותו סוג של עבירות. בידי זה אתה נכלל באינסוף, וזה בחינת זרקדיס דריקת להתרדית נטילת מתאמן, שתחזיר את המלכות לאינסוף. כי התכלית היא להרים את המלכות למעלה. כי מה זה המלכות? באמת המלכות לית לה מגרמה כלום. אין לה מעצמה כלום. היא בחינת לבנה, היא ירח, והיא מקבלת מהתפארת, היא מקבלת מהאור העליון. את צריך להחזיר אותה לשורשה, שהוא רצון שבכל הרצונות. המושג הכי גבוה בזוהר זה רבה דרעבין, כי הרצון זה בחינת צינור, זה הדבר הכי גבוה, זה הרצון. גם בפנימיות של האדם, כל עוד אדם לא איבד את הרצון, אז יש לו חיים. ודרך אגב, לא רק במומנט הרוחני, שאדם נופל פה ושם ולא מתפלל בכוונה, לפעמים אפילו מחמיץ כל מיני דברים רוחניים, אבל אם הוא איבד את הרצון, אז זה אוי ואבוי. אם עדיין יש לו רצון, והוא לא מסכים עם מה שהוא מתנהל ומתנהג, אבל יש לו רצון לעבוד את השם, אז עדיין הוא מונח במקום של רפואה. תשימו לב שמה שמשותף לכל חולי הנפש, מי שיש לו מניה דיפרסיה ומי שיש לו, כל חולי הנפש, מה שמאפיין את כל המחלות הנפש, זה אובדן של הרצון. זאת אומרת, אובדן של החיים. הרצון זה החיים. הרצון זה המקום הכי גבוה, זה בשורש של כל האצילות. אז רצון הרצונות, רעבה דרעבין, זה המקום הגבוה ביותר. כי המלכות שהוא בחינת אותיות הדיבורים, כל אות ואות מלובש ברצון השם יתברך, שרצון השם יתברך היה שזאת האות יהיה לה תמונה כזו, ואות אחרת יהיה לה תמונה אחרת, כמו האות א' למשל. האות א' היא י' י' וו' באמצע. י' וי' זה 10 ו-10 זה 20, ו' באמצע זה 6, זה 26, זה שם הוויה, כי האלף היא מרמזת על אלופו של עולם. אלופו של עולם זה בורא עולם, שזה י' כו' כשזה 26. כל האותיות, למשל כתוב בזוהר על האות ת' שהיא כל כולה פתוחה מלמעלה, דלה שליט במלאך המוות. משהו מוזר. האות ת' היא כל כולה פתוחה למעלה, נגיד בניגוד לאות ח' שהיא כל כולה פתוחה מלמטה, שזה האות ח' יראה רמז לעבירות, ח' עבירה. האות ת' טוב השם לכל, רחמם על כל מעשיו, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, טוב השם לכל, רחמם על כל מעשיו. אז האות ת' היא כולה פתוחה מלמעלה, ואפילו הקו הזה שיורד מהרגל, מהסולם הימני שלה, מהחלק הימני שלה, זה רק מעין משפך למשוך את האור. ככה כתוב. האות ת' היא האות היחידה שהסיטרא אחרא לא שולטת בה. בכל כולה טוב. יש יותר טוב מלהיות טוב. חמישה תלמידים היו לרבי יוחנן בן זכאי. כל אחד מהם אמר דבר טוב. ומי שאמר לב טוב אמר מוצא אני את דבריו מדבריכם. שבכלל דבריו דבריכם. טוב. איזה יופי שאדם אחרי 120 שנה עולה למעלה וכל הנשמות והאבות והאמהות והמלאכים והשרפים אומרים איזה אדם טוב עלה למעלה. איזה אדם טוב הגיע אלינו. אדם טוב, היום בדור שלנו, כשאדם הוא באמת, באמת נושא את המילה הזאת, הוא אדם טוב. אין דבר נפלא מזה. אדם טוב. אבל הוא טוב באמת, הוא לא טוב במשחק, בחיצוניות, ברושם. הרי לצערנו הרב, רוב העולם וההתנהלות וההתנהגות והתנועות בעולם זה הרבה מאוד רושם. זה הרבה מאוד לעשות טוב כי. להגיע למצב שאני עושה טוב בלי המילה כי כך וכך, כי כך וכך, כי כך וכך. זה מעלה עצומה. וזה רבנו אמר, הלוואי שנהיה אנשים כשרים. כי המלכות שהוא בחינת אותיות הדיבורים, כל אות ואות מלובש ברצון השם יתברך, שרצון השם יתברך היה שזאת האות יהיה לה תמונה כזו, ואות אחרת יהיה לה תמונה אחרת, נמצא שרצונות, היינו תמונות אותיות, הם התגלות מלכותו יתברך שמו. האותיות שייכות לעולם העשייה, למלכות. כל האותיות שייכות למלכות. האותיות זה דבר מאוד גבוה, בגלל זה אנחנו בייחודים, כדי להגיע עד המקומות הכי גבוהים של הייחודים הכי נוראים, אנחנו בסופו של דבר, כל שאר הכוונות, כל עולם הקבלה בנוי מאותיות. כל בנוי על אותיות. הספר שחיבר אברהם אבינו, כל כולו מושרש בסוד האותיות. ספר יצירה, כולו מושרש על סוד האותיות. הרבה ספרים של קבלה, קבלת הרמק, הרבה בנוי על כל עניין של סוד האותיות. כל האותיות זה כביכול פקידי המלך. הם פקידי המלכות. הם מנהלים את כל העולם. כל העולם נברא באותיות. שהקדוש ברוך הוא בעצם צירף וגלגל אותם בריש למד א' שערים, וברא בהם את כל הבריאה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ברא את הכל מאלף עד תף. ברא את כל האותיות, ואז ברא את הבריאה. וכל אלו הרצונות, היינו התמונות, נמשכים מרצון אין סוף שאין בו תמונה. וכל הדברים והישות שבעולם הם מהאותיות, היינו ממלכות, כי ישות הוא מחמת המלכות. שרצה הקדוש ברוך הוא שיתגלה מלכותו בעולם, ועל ידי זה ברא את העולם מאין ליש, וכל הרצונות היינו התמונות, וכל הישות היינו בחינת מלכות. כי המלכות, מכיוון שהכי קרובה לעולם העשייה, רבנו כאן קורא לה ישות. והרצון, שזה המשכה של האור, מאתרדית נטילת מתאמן, מהמקום שנטלה משם, שזה שורש כל הבריאה, זה שורש הרצונות, זה האור, זה השמש, זה כביכול, במשל זה השמש, זה נקרא אין סוף, זה עין, זה נקרא מעין ליש. היינו בחינת מלכות מקבלים חיותה מרצון אין סוף, כמו שאמרו, בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, היינו מלכותו, היינו רצונות, שם אתה מוצא ענוותנותו, היינו רצון אין סוף. מעניין. כל מקום שאתה מוצא גדולתו, הכוונה היא מלכותו, איכשהו מנהל את העולם במלכות, שזה חייב להיות על ידי ישות, על ידי דברים שהם גשמיים, וזה נעשה על ידי אותיות, שם אתה מוצא ענוותנותו, שהענווה זה עין. עין זה האור, האור העליון. אור העליון, רצון הרצונות נקרא עין. עין הוא רצון אינסוף, וזה בחינת התפשטות הגשמיות, כי כשרוצה להיכלל ברצון אינסוף, צריך לבטל את הישות שלו. זהו שכתוב בזוהר שהסתלקות משה בשבת בשעתא דמנחה, שאז התגלות רעבה דרעבין. כתוב בזוהר שבכל שיטא יומה, בכל ששת ימי השבוע, קדמתא שעתא דצלותא דמנחה, כשמגיע השעה של תפילת מנחה, כדן, מתא אז יש דינא שריא בעלמא, דינא קשיא כתוב, דין קשה שורה בעולם בכל יום שמתחיל הצהריים, המנחה. אבל בשבת, קדמתא שעתא דצלותא דשבת, כשמגיע שעת צלותא דמנחה דשבת, כשמגיע השעה של תפילת מנחה בשבת, כתוב שאז שורה בעולם רעבה דרעבין, רצון הרצונות. אין לך רגעים. יש אומרים שזה אפילו יותר מתפילת נעילה. אין רגעים במשך השבוע והחודש והשנה והשנים, אין רגעים שהם גבוהים אפילו יותר מנקודת חצות. אפילו נקודת חצות של ליל שבת. אין רגעים שהם יותר גבוהים מאחר הצהריים של שבת קודש. זה השעות הגדולות ביותר. שעות רצון הכי גדולות. שאז התגלות, שהסתלקות משה בשבת בשעתה דמנחה, שאז התגלות רעבה דרעבין, שהוא בחינת רצון אין סוף, שכל הרצונות מקבלים חיותם ממנו. וזה מחמת שביטל משה כל ישותו. כמו שכתוב, אנחנו מה? משה רבנו ביטא את האפסיות ואת העין במילה מה. אין לך מילה שהיא כביכול כביכול בקונוטציה, במשמעות שלה, היא ביטול כמו המילה מה. מה זה מה? מה אתה יכול להגיד לאדם שאומר לך מה? הרי כשאדם בא ואומר מה, הוא בא להגיד כאילו, אני לא יודע מה אתה רוצה להגיד לי. מה זה המקום של הכי חסר, הכי ביטול, זה מה. ואנחנו מה. אין לך כאילו מילה שהיא יותר עין, יותר ביטול מהמילה מה. כי היא כולה שאלה, מה? מה תגיד לו? זה כמו הטעם הכי גדול על כל דבר אגיד לך מה. זה פירוש, ויקבור אותו בגיא, זה בחינת עין. גיא זה עין, זה עמק, זה עין, זה כלום. זה מה. כמו שכתוב, כל גיא ינסה. אז ממילא, מה שנשאר לעשות עם הגיא זה להרים אותו, לנסות אותו. להרים אותו למעלה. בארץ מואב, איפה קבור משה רבנו? בגיא בארץ מואב. זה בחינת מלכות, שדוד בא ממואב. דוד המלך זה ספירת המלכות. ביום השביעי של חג הסוכות, שהאורח שלנו, האושפיזין שלנו זה דוד המלך, זה תמיד ביום השביעי. תמיד דוד המלך זה השביעי. השביעי זה תמיד המלכות. חסד, גבורה, תפארת, נצר, עוד יסוד, מלכות. תמיד מלכות זה ספירה השביעית. אז משה, איך רמוז הספירה השביעית או המלכות אצל משה רבנו? שכתוב בארץ מואב, מה מואב קשורה לדוד המלך? שדוד בא מאיפה? ממואב. שנסתלק משה בתוך אינסוף, בתוך רצון שברצונות, בתוך רב הדרעבין, שהוא בחינת רצון אינסוף המלובש ברצונות, בתמונות אותיות, בבחינת מלכות, כמו שאמרו, בכל מקום שאתה מוצא גדולתו, היינו מלכות, בחינת רעבין, שם אתה מוצא רעבה, רצון אינסוף. מה זה מול בית פאור? וזה מול בית פאור, כי אמרו חכמנו זיכרונם לברכה, למה נקרא שמו פאור? על שם שפואר פיו. כי כשפוגמים במלכות, אז יש לו כוח לפאור פיו בצירופים רעים. העבודה זרה של פאור הייתה עבודה זרה הכי קשה, הייתה גם מאוד מכוערת. היה שם עניינים מאוד לא נעימים, והיה באיזו תאווה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, השורש של כל הרע היה בית פאור. איפה משה רבנו קבור? מול בית פאור. סביב רשעים התהלכנו, תמיד סביב הקדושה יש טומאה. אפילו בית המקדש, קודש הקודשים, מה נמצא מעליו? המסגד. אבל משה שתיקן מידת המלכות, על ידי זה לא היה יכולת ביד פאור לפאור פיו. וזה ולא ידע איש את קבורתו, אפילו משה לא ידע, כמו שאמרו חכמנו זכרונם לברכה, כי נתבטא לגבי אינסוף. כמובן שנצטרך לסכם את התורה הזו, היא מאוד מאוד ארוכה ומורכבת, וגם נצטרך ללמוד את המסקנות המעשיות מהתורה הזאת. השאלות שמתבקשות באמת, זה מה, מה זה אומר לי? האם אני צריך להתוודות, כמו שכתוב בציטל הקטן, שרבי אלימלך וניזנסק אומר, לפני חבר טוב, חבר ירא שמיים, כמובן. אם כן, לתת לו גם צדקה. אם כן, מראה פניו, גם כן אני צריך. איך אני מבטל את הארבעה יסודות הרעים האלה? האם אני חייב ללכת לא לחבר אלא לתלמיד חכם? איזה תלמיד חכם? צדיק? או שאולי באמת אנחנו בסוף נגיע למסקנה שמדובר כאן שאפשר לעשות את כל הדברים האלה רק על ידי וידוי לפני נשמת הצדיק. מה זה נשמת הצדיק? ספריו, זה הראייה שלו. פני הצדיק נמצאים בספר שלו. חוכמתו ונשמתו ואורו ופניו נמצאים בתוך הספר. כשאדם מפיץ את ספריו של הצדיק, זה נקרא ראיית פני הצדיק. זה הצדקה הכי גבוהה שאתה נותן כדי להפיץ את אורו של הצדיק. כתוב בפרות לחוכמה שאפשר לתת צדקה גם אחרי המיטה, אחרי המוות, וגם הווידוי דברים. יש בזה צד גדול של הכנעה שאדם אפילו הולך לפני תלמיד חכם, צדיק, ירא שמיים, מקורב, ש... עובד על מידותיו, והוא מתוודא לפניו, לפעמים זה יותר קשה מלהתוודות לפני אוויר. נכון? מה זה אוויר? אנחנו לא בדרגה שעכשיו אנחנו רואים את נשמת רבנו ואת השכינה. נכון, צריך שאדם יגיע לדרגה כזו שהוא מדבר עם השם, שתיפול עליו ומטה ופחד. מי באמת מגיע למקום כזה? אבל עמוד לפני אדם חי ולספר לו מה עובר עליי, לפרטי פרטים, זה לא נעים. בואו נהיה אמיתיים. זה הכי לא נעים. אז זה עושה את שלו, זה גורם שפלות, ענווה. אז הבעיה היחידה שיכולה להיות כאן, זה שאולי אותו אדם, הוא לא יהיה במעלה כל כך גדולה, שהוא ייתן לי, יפריש לי, שהוא יהיה בחינת פרשת דרכים, שזה תלמיד חכם, שזה יום המיטה, שהוא יפריש לי דרך בעבודת השם. כי אולי הוא לא ברמה שהוא יודע כל כך את שורש נשמתי וכו' וכו' וכו'. אבל כל פנים, אני יכול להשיג את הארבע דברים האלה שכתוב בתחילת תורה ד', אני יכול להשיג ביטול של יסוד האש, יסוד האפר, יסוד המים, יסוד הרוח, זה כל התאוות. על ידי מה? על ידי שאני בא אליו ונותן צדקה ומתוודא. היו הרבה שאמרו שהם דיברו לפני אנשים כאלה, הם הרגישו אחרי זה שנפתחו להם ממש, נפתח הלב, נפתח השמחה, נפתחו המוחים. אפילו באופן המעשי, החיים נפתחו להם. הם באים ומתוודים, עשיתי ככה, הם מרגישים שחרור מאוד גדול. אפילו במומנט הפסיכולוגי זה עושה המון. כל זה נראה באמת איך להסביר את ה... עניין המעשי מכל התורה הזאת.